הגענו לדבר המודבל שלוש אורות מלמטה. למדנו בסוף הדף הקודם שלכאורה בפשטות, אכן עשה דוחה לא תעשה שיש פה קראת. מה עשה? מיטת ביתין, החיוב להרוג מיטה, אדם שהוא חייב מיטה בביתין. הוא דוחה לא תעשה שיש בו קראת, כלומר מלאכה בשבת. אלא בפועל לא ממיטים ביתין בשבת, מדוע? כי כתוב, לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת. משם למדנו שלא ממיטים. משמע אם לא היה כתוב לא תבערו, היינו אומרים, עשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת. אבל אומרת מועל לא. אמר רב שמעון בר אשי, כפי שדחינו עד כה, דוחים עוד פעם, הייתנא תנא של הברייתא בפהו, הוא מפרש אחרת. זה לא בסיבה, זה לא בגלל שעשה דוחה לא תעשה. כלומר, בלי המילה, בלי הפסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, הסיבה שהיינו חושבים שיש חיוב לבית דין להרוג אפילו בשבת, זה לא בגלל עשה דוחה לא תעשה, זה בגלל סיבה אחרת. לא משום דעת עשה ודחה לא תעשה, אלא משום דמייתי מקל וחומר. יש להם קל וחומר, אחי כאמר. מה אני מקיים מחלה מות יומת? מה שכתוב לגבי שבת שמחלה מות יומת, מי שחלל שבת מות יומת, בשאר מלאכות חוץ ממיטת בית דין, ככה אני יכול להגיד. אבל מיטת בית דין דאחרי השבת, מקל וחומר לא, כן חייבים להרוג גם בשבת. מאיפה לומדים? מה קל וחומר? ומה עבודה, כלומר עבודת הקורבנות שהיא חמורה ודוחה שבת? הרי מקיימים קורבנות ציבור גם בשבת, למרות שיש בזה משום מלאכה. אז עבודה דוחה שבת. רציחה, כלומר הריגת מי שמחויב בבית דין, דוחה אותה. מה כלומר דוחה אותה? אם יש כהן שמחויב מיטה, והוא רצה לעבוד בית המקדש, שליחי בית דין מוצאים אותו בית המקדש ומביאים אותו למיטה, הורגים אותו, שנאמר, לגבי חיוב מיטת בית דין שרוצח ממזיד, מי מזבחי תיקחנו למות, כלומר רוצח, רצח, הריגת המוחי הבית דין דוחת מלאכה, אז אם מלאכה כמו עבודה דוחה שבת, עבודת קורבנות, אז לכאורה ברור שרצח דוחה שבת, כלומר הריגת בית דין, שבת שנדחה פני עבודה אנודית שתהיה רציחה דוחה אותה, אז הנה יש פה קל וחומר. לכן, מכיוון שיש פה קל וחומר מיוחד, ללמוד באמת שאחרי מיטת בית דין דוחה שבת, היה צריך את הפסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, לומר שלא הורגים מישהו מיטת בית דין בשבת. יפה, לא בגלל עשה דוחה לא תעשה. אם ככה שואלת הגמרא, טוב, מה בדיוק התכוון התנא של הברייתא בשאר השלבים של הברייתא? מהי או אינו דקאמר? מה הכוונה או אינו? הרי אחרי שהיה לך קל וחומר, מה זה או אינו? לאחי קאמר, זה מה שרצו להגיד. כלומר, ברגע שיש לך קל וחומר, מה יש להסתפק בזה? אלא קבורת מת מצוות הוכיח. כלומר, שי היה להוכיח לכאורה שהקו החומר הזה הוא לא נכון מקבורת מת מצווה. מת מצווה זה אדם שאינו קוברים, מי שאין מי שיתעסק בקבורתו. אז לכאורה מת מצווה דוחה את העבודה. כלומר, מת מצווה דוחה את העבודה. אם יש כהן שצריך לעבוד בית המקדש, הוא צריך לקבור את המת מצווה, הוא צריך ללכת לקבור את המת מצווה. אז קבורת מת מצווה דוחה עבודה, ובכל זאת לא דוחה את השבת, לא קוברים מת מצווה בשבת. כלומר, זה לא נכון להגיד שכל דבר שדוחה את העבודה, אכן דוחה שבת, אז הרי שאין בו קו החומר. ככה התנא של ברייתא הוא דן עם עצמו כשאמר אינו אלא. אחרי זה הוא חזב אמר לו, הדה אמר, קבורת בן מצווה, כן תדחה שבת, מכל וחומר, מי אמר, אכן אולי קבורת בן מצווה, אולי צריך לקבור בן מצווה, גם בשבת, ומה העבודה שדוחה שבת קבורת בן מצווה, תורחה אותה, מאחותו, אז שבת שנדחה מפני עבודה, אין עודים שתהיה קבורת בן מצווה, דוחה אותה, עד רבה, לומדים באמת, מעבודה, שכמו באמת, קבורת מצווה דוחה עבודה, כך גם תדחה שבת, לכן תמוד אמר, לא תבערו יש בכל מושבתיכם ביום השבת, אז שוב, אם כן, המלנו את הברייתא הזאת, לא מדבר על עשה שדוחה לא תעשה שיש בו קראת, אלא הסיבה שיש בו קל וחומר, והתנא בברייתא דן עם עצמו אם הקל וחומר זה נכון או לא. מגיע למסקנה שאכן הקל וחומר זה נכון, לכן צריך את הפסוק לא תבערו אש בכל מושבתיכם יום השבת, ללמוד שלא ממיתים מי שחייב מיטה בבית דין בשבת. עכשיו שואלת הגמרא, טוב, כל זה לפי ההבנה החדשה, שזה בגלל קל וחומר, לא בגלל עשה דוחה לא תעשה. לפי מה שסברנו מראש, שעשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת, מה בדיוק הדיון שהיה שם בברייתא? ולמה את זה סליג הדעתי מעיקר, הדעת היעשה ודעת היעשה לא תעשה, מהי או אינו דקמה? מה זה או אינו שכתוב בברייתא? אז אומרת גמרא אחי קמה, זה מה שצריך לומר. באמת תחילה היינו אומרים, היה מסתבר לומר שבית דין מתים אפילו בשבת, צריך להרוג גם בשבת. ומה אני מקיים מחלה מות יומת? בשאר מלאכות, חוץ מיטת בית דין. אבל מיטת בית דין דאחרי שבת, מדוע? כי אמרנו, את היעשה ודעת היעשה לא תעשה. ואחרי זה, אבל התנא הזה הסתפק ואמר, אם עוד אמרים, את היעשה ודעת היעשה לא תעשה, באופן כללי נכון, עשה דוחה לא תעשה, לכאורה עשה שמיטת בית דין דוחה שבת. אבל כל זה לא תעשה גרידא, זה רק בלאו רגיל. אבל לא תעשה שיש בו קראת, מי שמעתי דדאחי, מי אמר שעשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת. אבל אחרי זה חזר התנא בברייתא ואמר כך, הדה אמר, אתו עשה דוחה לא תעשה. כן, באמת נכון. מה, בגלל שעשה דוחה לא תעשה, לאו לא תעשה חמור מיני, וכת יעשה ודאחי לא, ודאחי לי? מה ניחום הזוטה? מה ניחום הרבה? רבה, הרי מה זה כל הכלל עשה דוחה לא תעשה? מה יותר חמור? עשה או לא תעשה? לא תעשה חמור מעשה. ובכל זה יש כלל עשה דוחה לא תעשה. כלומר, למרות שיש דבר חמור יותר, אבל בעשה ודוחה לא תעשה את הדבר החמור יותר, חמור יותר. אז מה זה משנה אם אז לא תעשה הזה הוא לאו רגיל, או יש בו קראת? אם העשה שהוא קל יותר, בכל זאת דוחה לא תעשה, הוא יכול לדחות גם לא תעשה שיש בו קראת. ככה טענה אמר לעצמו. לכן, מה לי חומרה זאת? מה לי חומרה? מה ההבדל בין חומרה קטנה לחומרה גדולה? כמו שעשה דוחה לא תעשה באופן כללי, למרות שלא תעשה אם לאו הוא חמור, כמובן, לאו זה הלאו, זה לא, מקבלים עונש מלכות, הלאו, לא על עשה. עשה, לכן, ברור שלאו יותר חמור מעשה. אז לכן, לכאורה גם עשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת. תלמוד אמר, לכן היה צריך לפסוק לומר, לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת. ללמד אותנו שעשה, שלמרות שלכאורה עשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת, בפועל לא ממיתים ביתין, לא ממיתים מי שמחויב בביתין בשבת. אם כן, הגמרא חוזר, מכיוון שבעצם לא נמצא שום מקור לומר שעשה ידחה לא תעשה שיש בו קראת, כמו שאמרנו, שוב, אנחנו צריכים לבוא לשאלה, מדוע הוא צריכה התורה למעט אחות אשתו מייבום? הרי לא למדנו שעשה, כלומר, כי ייבום ידחה לא תעשה שיש בו קראת, כמו אחות אשתו, או עריות אחרים, אז עריות אחרות, איסורי עריות אחרים, אז למה צריך לבוא ולומר, פסוק עליה למעט אחות אשתו מייבום? אלא אומרת, כבר איצטרי סגה דחמינה תהווה היי אשת אח, דבר שהיה בכלל ויצא מן על הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו, יצא ללמד על כלל כולו, יצא. יש פה דין אחר, הגמרא בעצם מציעה פה לימוד חדש. כלומר, המיעוט של המילה עליה, צריך אותו. צריך ללמוד שבכל זאת העריות לא נבחים מפני ייבום. כלומר, אסור לייבם במצב של העריות. למה צריך את זה? אתה יכול לומר, תשמע, יש עוד עריות שעוברים עליה בעצם בייבום. כשאדם מייבם את אשת אחיו, בכל ייבום אדם מייבם את אשת אחיו, הוא בעצם עריות, אשת אחיו, אסור לכדן עם אשת אחיו. גם אחרי שהאח מת, אשת אחיו הותר רק ביבום. אז אם אשת אחיו בעצם מותר רק ביבום, הוא יצא מהכלל כולו, הוא מעיד על כל העריות שלכאורה מותר לייבם במצב של העריות. זה מה שכתוב. תווה אשת האח, אשת האח מעצם היבום, דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, לא רק ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. מאיפה לומדים על, על הכלל הזה שלא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא? כמה מביאה את זה? דתניה. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, כיצד? נאמר בתורה, והנפש שתאכל בשר מזבח שלמים, וטומאתו עליו נחרטה הנפש ההיא מהמאה. כלומר, מי שיאכל מבשר השלמים וטומאתו עליו, בטומאה, איסור כרת. עכשיו, זה מוזר, למה שצריך להגיד זה על שלמים? הרי שלמים בכלל, כל הקודשים היו. שלמים זה חלק מכל הקודשים. וכלומר, למדנו פסוק אחר, שמי שאוכל קודשים בטומאת הגוף, אז חייב כרת. כתוב, או כל איש אשר יקרב מכל זרחם לקודשים. ותומתו עליו, נכרתה הנפש ההיא וכו'. אז למה יצאו שלמים? עוד פעם, להקיש עליהם, לומר לך מה שלמים מיוחדים, מה מיוחדים בשלמים שהם קודשי מזבח, והאוכל מהם בטומאה חייב כרת. אף כל הקודשים זה בא ללמד על כל הקודשים. כשאמרנו מי שאוכל קודשים בטומאה חייב כרת, הכוונה רק קודשי מזבח, אבל יצאו קודשי בדק הבית. מה זה קודשי בדק הבית? דימד שהתקדשה במטרה למכור אותה ולהשתמש בדמיה בכסף הזה, לתקן את הטעון תיקון במקדש. מי שאוכל ממנה בטומאה הוא פטור מכרת. הנה דוגמה לכך שדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, שלמים יצאו מכלל כל הקודשים, ולמדו על כל הכלל שהקודשים שמדובר מדובר על קודשי מזבח ולא קודשי בית הבית. גם כאן אותו דבר חנמי, האשת אח בכלל כל העריות, אשת אח זה דוגמה לכל העריות. למה יצא? להקיש אליה, לומר לך מה אשת אח שריה, כמו ביבום בפועל מתחתנים אשת אח, אז לכאורה כל העריות נעמי שריה. לכאורה כל העריות מותרות, לכן היה צריך לפסוק את המילה עליה למד שלא. כמו שאחות אשתו אסורה, כך גם כל העריות אסורות, חוץ מכמובן אשת אח. אומרת גם מדמי, המקרה של ייבום לא דומה למקרה של שלמים. מדוע? הטעם בקודשים כלל באיסור, פרט באיסור. הכלל של אכילת קודשים בטומאה והפרט של אכילת שלמים בטומאה, שניהם מלמדים על איסור כרת. מכיוון שכך יש מקום להקשות, למה יצא הפרט להיזכה בפני עצמו? הרי הוא חלק מהכלל. אותו דבר ממש. אבל הטעם בכלל, בעריות זה שונה לגמרי. ככה הכלל שכל הריות עוסק באיסור, מאמת שכל העובר על האיסורים האלה ננש בקראת, והפרט עוסק בהיתר, הפרט הזה שייבום מלמד היתר על ערווה מסוימת, בניגוד לכלל, אדרבה. זה לא נשמע שההיתר הזה ילמד את כל הכלל כולו, הוא יצא מהכלל ולכאורה הוא למד רק על עצמו, לא על הכלל כולו. אלא מה זה יותר דומה? זה דומה למידה אחרת שהתורה נדרשת בהם. הלא דמי אלה דבר שהיה בכלל, ויצא לידום בדבר חדש, כלומר, בעצם יש לו משהו חריג שלא כמו הכלל, שאי אתה דן, אי אתה יכול להחזירו לכלל, אתה יכול להשוות אותו לכלל, אלא עד שיחזור לכלל, כתוב בפירוש. כלומר, אין ללמוד מאשת אח להתיר את כל העריות מקום ייבום. אז עוד פעם שואל את השאלה, מצאת המילה עליה, לגבי אחות אשתו. מה הכלל הזה אומר באופן כללי? כשהתורה מלמדת על פרט אחד מתוך כלל, שיהיה פה בעצם דין מיוחד שהוא שונה מכל הכלל, אנחנו אומרים שהתורה הוציא אותו מהכלל הזה לגמרי, והוא לא מלמד על כל הכלל, אדרה, הוא משהו אחר, חדש. וזה דתניה, יש לנו את הדוגמה הזאת גם בברייתא, דבר שהיה בכלל, ויצא לדום דבר חדש. אי אתה רשאי להחזירו לכללו, עד שיחזירנו לך, כתוב בפירוש, כיצד? לומדים את זה מתארת המצורה. כתוב, ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת, ואת העולה במקום הקודש, כי חטאת האשם הוא לכהן. כלומר, דין האשם כמו דין החטאת, לגבי כל העבודות שתלויות בכהן. שאין טוב לומר כחטאת כאשם, לכאורה לא צריך להגיד את זה. אנחנו יודעים כבר שהאשם כמו חטאת. מה אתה אומר? למה צריך להגיד זה באשם המצורע פה? כחטאת כאשם, לפי שיצא אשם מצורע מכלל האשמות, לדום בדבר חדש. מה דבר חדש יש באשם מצורע? בדין מתם דם על בוען יד ובוען רגל הימנית של המצורע. אז יכול שמה תאמר שעל כן יהיה דינו שונה לגמרי מהשאר האשמות, שלא יהיה טעון מתן דמים ומורים לגבי מזבח, כלומר לא יצטרכו לזרוק דמו, להקטיר את חלביו למזבח וכו', תמוד לומר, לא, כי כחטא האשם הוא, מה חטא טעונה מתן דמים ומורים לגבי מזבח, גם האשם של מצורע טעון מתן דמים ומורים לגבי המזבח. כלומר פסוק זה, הוחזר האשם מצורע בפירוש לכלל כל האשמות. עכשיו הגמרא מסיימת, איך זה קשור לעניין שיבום? ואילו עד רקל, אם עליה החזיר, כתוב את האשם מצורע, לשאר האשמות, אבא מן, מה היינו אומרים? למה דין נפק נפק, מה דין לא נפק לא נפק? אם התורה לא היה מחזירה בעצם את החטאת כאשם, נגיד האשם הוא שאר האשמות, בשאר הדברים היינו אומרים, למה שיצא יצא, למה שלא יצא לא יצא. כלומר, העבודות שכתובות בפירוש באשם מצורע נוהגות בו, שאר העבודות, מה שלא מוזכר בו לא מוזכר בו, מכיוון שהוא שונה משאר האשמות. היינו אומרים, מה שנכתב בפירוש נכתב, מה שלא לא, גם כאן אותו דבר אחר לגבי ייבום. אם התורה לא הייתה בעצם ממעטת את אחות אשתו מייבום, אבא מין, היינו אומרים, אשת אח אשתרה. כל מה שהתורה התירה בעצם, הראיות שהתירה, זה רק אשת אח, כי זה מכן מיוחד. התורה התירה את זה בגלל סיבותיה היא, אבל אשתרה זה מותר. אבל שאר הראיות, לא לומדים מזה לשאר הראיות שמותר. לכן עוד פעם, למה צריך את המילה עליה ללמד על אחות אשתו ושאר הראיות? אז אם כן הגמרא רוצה להסביר, להביא מקור אחר לכך, או הסביר אחר לכך, אלא באמת כך. סל גדח, אמין היה אולי לתם לומר כך. תתהי במה מצינו, היינו עומדים, תלמד אחות אשתה, במה מצינו, מה מצינו זה בניין אב, מאשת אח. מה אשת אח? מיד, מה הפכות אישה, תתייבם. כלומר, פה לומדים כבר מבניין אב, לא המידה שלמדנו, במידו של התורה נדרשת בהם, אלא מידה, אלא בניין אב סתם. מה מצינו אשת אח, שאין לה קרובה נוספת ליבם, סתם ככה, אשת אח, כמו שאמרנו. אשת אח, אח מותר ליבם, הרי זה כל הרעיון של ייבום, שאדם בא והוא מתחתן עם אשת אחיו, למרות שבעצם אסורה יש את אחיו עליו, וכלומר, כמו שראינו גם לפני כן, שם ניסינו ללמוד את זה ב-י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, פה אנחנו לומדים את זה, כלומר, במידה אחת, פה לומדים את זה במידה אחרת, בניין אב. אז גם אחות אשתו תתייבם, כמו שיש את האח שמות שזה עריות, מותר בייבום, כי הרי זה כל הרעיון של ייבום, גם אחות אישה, היבם, שאתה נשואה לאחיו, תתייבם. אלא, בגלל שכתוב עליה, אז לא. אומרת, מה, אי אפשר להשוות בין הדברים. מידה מהתה, מחד איסורה. הרי באשת אח סתם יש איסור אחד, איסור אחד צריך להתיר בשביל ייבום, אשת אח. אבל כאן באחות אשתו יש בו תרי איסור, יש בו שני איסורים. הוא גם אחות אשתו מדובר וגם אשת אחיו. הרי בכל ייבום שהוא אשת אחיו, יש פה שני איסורים. יש פה שני איסורים, איך היינו לומדים ממקרה שאיסור אחד למקרה של שני איסורים בבניין אב? אומרת, וואו, אולי תגיד, מה בתם אוהיל ואיש תרישתה, הוא אומר בעצם, מכיוון שהותר בעצם איסור אשת אח, שהרי זה מה שצריך בשביל ייבום, גם האיסור הנוסף של אחות אשה גם מותר. הועיל ואישטרי, מכיוון שמותר כבר מותר. אומרת, מי אמר בכלל שעונים את הטענה הזאת? הועיל ואישטרי, אישטרי. ומנת אמרה, דמרין, הועיל ואישטרי, אישטרי. מאיפה לומדים את זה? יש בסיס לזה. נתניה, כתוב מצורע שחל שמיני שלו, יום השמיני לטהרתו, שהוא צריך להביא את קורבנותיו בערב פסח. עכשיו, מה הכוונה בערב פסח? היה עליו להיכנס להר הבית, להיטהר באהבת קורבנותיו, ובנתינת דם האשם, והשם נתנוך אוזנו ועל בעונותיו. אבל באותו יום ראה קרי ביום. והוא בעל קרי שאסור להיכנס להר הבית, מעל לא יכול לסיים את סדר טהרתו, ואכן טבל בו ביום להיטהר מקריו, אבל הוא עדיין נחשב טבול יום. הוא ראה בו קרי, טבל, אבל הוא טבול יום. אז אמרו חכמים, אף על פי שאין טבול יום אחר, מטומאת קרי נכנס להר הבית, זה נכנס, למרות שבאופן כללי טבול יום אחר, מטומאת קרי לא נכנס להר הבית, טבול יום זה ניכנס. למה הוא נכנס? אם הוא לא ייכנס היום, לא ייטהר לגמרי מצרתו, ולא יוכל להביא את פסחו ולאכול בערב. מכיוון שהוא בא לערב פסח, והוא צריך להביא את קורבן פסח שלו, התירו לטבול יום הזה להיכנס להר הבית. עכשיו זה מה שאומרת הברייתא, מוטב שיבוא עשה של קורבן פסח, שיש בו כרת, אם הוא לא מקריב קורבן פסח, וידחה עשה של שילוח טבול יום מהר הבית, שיהיה בו כרת. וכן, מותר המצורה להיכנס להר הבית ולהשלים את סדר טהרתו מהצרת, כדי שיוכל להקריב את פסחו ולאכלו באותו לילה. אומנם לפני שהגמרא מביאה את ההוכחה לכך, ראוי לי ואשתרי, אשתרי, הגמרא מביאה דעה חולקת. אמר רבי יוחנן דבר תורה, אפילו עשה לדבי, אין אפילו אסור עשה בכניסת טבול יום להר הבית. אין איסור על מדי רבנן שנאמר, ויאמור יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית השם לפני החצר החדשה, היינו הר הבית. מה חצר חדשה? למה זה נקרא, מה הר הבית נקרא חצר חדשה? אמר רבי יוחנן שחידשו בה חכמים דברים באותו יום, והוסיפו על קדושתו, ואמרו טבול יום לא ניכנס למחנה לוויה, היינו להר הבית. הרי שאיסור זה שטבול יום ניכנס להר הבית, רק מדי רבנן. בכל אופן, אז יש חולקים, ולא מדובר על איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן. עכשיו, על פי מה שאמרנו, הואיל ואשתר אשתר, על זה אמר אולה, מה הטעם, למה טעם מותר לטבול יום להיכנס, להכניס את בורנותיו לעזרה, להיכנס להר הבית, בפועל התירו לו להכניס רק את האיברים שצריך, לא סתם ככה להיכנס, על זה אמר אולה, הואיל והותר לצרתו, מכיוון שהותר לו להכניס אותם, אף על פי שהוא תמם מחמת צרתו, שאמרה התורה שצריך לעזות על בורנותיו לעזרה, אז הותר לקריאו, הותר לו לעשות כן, אף האיסור הנוסף שיש אליו מחמת טומאת הכרת. כלומר אנחנו רואים, שכאשר התורה מתירה איסור אחד על מטרה מסוימת, כי אם לא, לא יוכל להקריב קורבן פסח, היא מתירה גם איסורים דומים על אותו אדם במקרים מסוימים, שהיו מפריעים לקיים אותה מטרה, גם כאן לגבי ייבום. היינו סוברים שמכיוון שתורה התירה איסור אשת אח לצורך ייבום, הרי שמתירה גם איסור אחות אשתו למטרה זו, גם אם יש פה שני איסורים, במקשר היבמאי, גם אחות אשתו. לכן היה צריך פסוק מיוחד, להעמיד עליה שאחות אשתו לא, רק אשת אח מותר בייבום, ושאר הראיות זה אסור. אומנם הגענו לסוף זין עומד, אבל גמרא תרצה לדחות את הדבר הזה, האם באמת המקרה של ייבום דומה לגמרי למקרה של אולה? אז זה בדיוק אנחנו נראה בדף הבא, שהגמרא ממשיכה בזה, כמו שאמרנו פרק ראשון זה רצף אחד של לימוד, או כמעט רצף אחר אחד שלם לגמרי של לימוד, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.